אני רוצה שנחזור מהר על על מה שראינו. התחלנו בעצם את הנושא של תלייה במכה, זוכרים? דיברנו על זה אז. והאמת היא ש שבאמת התכנון שלי מלכתחילה היה שאחרי שאנחנו לומדים את כל החילוקים וכל הדרגות, יודעת שמכתה מוציאה דם, לא יודעת שמכתה מוציאה דם, יש ספק ספקה, אין ספק ספקה וכל הדברים האלה, התכנון שלי היה בסופו של דבר להגיד לכם, תראו, כל זה יפה פה לשולחן ערוך, הלכה למעשה שולחים לבודק את הערך, גמרנו, וזה נגמר הסיפור. אבל ממש אתמול קיבלתי טלפון, אישה לא מפה, שנמצאת במקום בחוץ לארץ בכלל, שמה לעשות, אין שם בודק את הערה. זה נכון, בדרך כלל לא הייתה כל השנים, לא הייתה, עכשיו יש שם איזה מישהי והיא הייתה לה שם חוויה לא כך טובה, והשאלה הייתה לגבי תלייה במכה, ובדיוק השאלות האלה, ומה אתה עושה כשאין בודקת שאתה יכול להסתמך עליה. אז השאלות האלה הן כן נוגעות למעשה. אז אנחנו נחזור בקצרה עוד פעם על הדברים, ואז אנחנו נתקדם הלאה.
זה היה בניו יורק?
מה?
זה היה בניו יורק?
לא בניו יורק. לא בניו יורק. מקום אחר על הגלובוס.
בניו יורק יש...
מה?
רב סיימן מ-YU יש לו בדקת הערה שהוא כרגיל.
כן, שהוא שולח אליה.
כן.
בוושינגטון הייטס. אז זהו, ברוך השם זה משהו שהוא יותר...
היא אחות כאן.
כן. אז ברוך השם זה משהו שנעשה יותר ויותר נפוץ, יותר זה, אבל עדיין יש מקומות שבהם זה לא ככה. אוקיי, אז בואו נראה. אז מה שאמרנו זה ככה, צריך לזכור, וזה מה שהשח בעצם מסביר בפירוש שלו כאן, צריך לזכור שיש שלוש דרגות לגבי מכה. יש מכה שהאישה לא יודעת בכלל שהיא מוציאה דם, זו הדרגה הכי נמוכה. יש מכה שהיא יודעת, האישה יודעת שהיא מוציאה דם באופן כלי, אבל היא לא יודעת שעכשיו היא מוציאה דם. ויש מצב של מכה שהיא יודעת שעכשיו היא מוציאה דם, זה בעצם הדרגה הכי טובה שיש, וזה מה שבודקת הערה בעצם רואה. כן? היא רואה שיש שם פצע שמוציא דם עכשיו. עכשיו, לגבי מכה שהיא לא יודעת שהיא מוציאה דם, אז יש מצבים מסוימים שבהם זה מועיל ואפשר לסמוך על זה. השח כותב, את זה לא הזכרנו בפעם שעברה, שכל מה שאנחנו יכולים לסמוך על זה, זה רק לעניין הדין של רואה מחמת השמיש. זאת אומרת שהיא יכולה לתלות במכה והיא לא נאסרת על בעלה. אבל האם היא צריכה לשבת שבעה נקיים על אדם שהיא ראתה? התשובה היא כן. פה אתה לא סומך על המכה הזאת, כי סוף כל סוף אתה לא יודע אם המכה הזאת בכלל מוציאה דם או לא. זה לגבי הדרגה הכי נמוכה. הדרגה שיותר גבוהה, דרגה שהאישה יודעת שמוציאה דם, המכה מוציאה דם באופן כללי, פה כבר אומר השח, היא גם לא צריכה לשבת שבעה נקיים, כי אפשר לסמוך על זה. ודאי וודאי שבדרגה השלישית, אוקיי? אז מתי אנחנו מסתמכים על איזה דרגה? אז בואו נחזור מהר על השולחן ערוך ואז נסכם את זה. בסעיפי, אם יש מכה באותו מקום, תולים בדם מכתה. ואם דם מכתה, בסדר? יש לנו? אם יש מכה באותו מקום, תולים בדם מכתה. ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה, אינה תולה בדם מכתה. הדגשנו את זה שמלכילה היא לא צריכה לחשוש שמא דם מכתה משונה מדם ראייתה. יש לך חזקת טהרה, אולי עוד מעט נגיד על זה איזה מילה. עכשיו, בשולחן ערוך אמרנו לא כתוב האם מדובר שהיא יודעת שהמכה מוציאה אדם או לא יודעת שהיא מוציאה אדם, פשוט כתוב שתולים במכה. ממשיך הרימה ואומר, וכל זה באישה שיש לה וסת קבועה, ואז יכולה לתלות שלא בשעת ויסתה במכתה, אף על פי שאינה יודעת בוודאי שמכתה מוציאה אדם. כלומר, למרות שזו הדרגה הנמוכה ביותר, כן? עם כל זה, כיוון שיש לה וסת קבועה וזה שלא בשעת ויסתה, אז היא יכולה לתלות במכה שכזאת. וכן אומר הרמ"א, אם אין לווסת קבוע, זה היתר השני, אם אין לווסת קבוע, והוא ספק אם אדם בא מן המקור או מן הצדדים, תלינן במכה מכוח ספק ספקה, ספק מן הצדדים או מן המקור, ואם תמצא לומר מן המקור, אפילו אם תגיד שבאמת אדם בא מן המקור, שמה הוא מן המכה. אז גם כאן, במצב שכזה, אפילו שאין לווסת קבוע, אבל כיוון שאנחנו לא יודעים שאדם בא מן המקור, דוגמה, איך אנחנו, איך יש מצב שאנחנו לא יודעים שאדם בא מן המקור? איך יכול להיות מצב כזה? באיזה מצב? יוצא דם ואנחנו לא יודעים, מה?
כל הזמן לא יודעים.
באופן עקרוני, אתה צודק, באופן עקרוני למשל, אם האישה עשתה עשתה בדיקה פנימית אחרי זה ומצאה דם, היא לא יודעת מאיפה זה, אוקיי? אם אדם יצא על ידי הרגשה, הרגשה של פתיחת פי המקור או משהו כזה, אז היא יודעת שזה בא מן המקור. או למשל, אהב טוב, או למשל, אם יצא הרבה מאוד דם, אז גם כן, זה מן המקור. מן הצדדים לא יגיע טיפה דם. אבל במצב שמה אנחנו לא יודעים, אז יש פה ספיק ספיקה, ולכן אפשר לתלות אפילו בדרגה הכי נמוכה שאינה יודעת שמכתה מוציאה דם. אבל אומר הרמ"א, אם ידוע שבא מן המקור, אף על פי שיש לה מכה במקור, אינה תולה במכה אם אין לה וסת קבוע, אלא אם כן יודעת בוודאי שמכתה מוציאה דם. אוקיי? רק אם היא יודעת. מה זה יודעת? יודעת הכוונה היא לדרגה ב'. אני לא צריכה לדעת שעכשיו המכה מוציאה דם, אלא מספיק שהיא יודעת שבאופן כללי המכה הזאת מוציאה דם. ומכל מקום, בשעת ויסתה, או מ-30 יום ל-30 יום, אינה תולה במכתה, אפילו אם היא יודעת בוודאי שמכתה מוציא אדם, דאם לא כן, לא תתמע לעולם. זה בעצם הזמן הכי חמור, שעת ויסתה או עונה בינונית, מ-30 יום ל-30 יום. כאן אפילו דרגה ב' לא מועילה, כותב השח, אבל אם זו דרגה ג', זאת אומרת שהיא יודעת שעכשיו המכה שלה מוציאה אדם, אז אפילו בשעת ויסתה יכולה לתלות בזה. לכן למשל, אם אנחנו שואלים, אם האישה הזאת, בשעת הווסת, כן? בשעת הווסת, יש לה דם, היא עשתה בדיקה פנימית, ויש על זה נקודה אדומה, ואנחנו שולחים אותה לבודקת טהרה, ובודקת טהרה אומרת, אני רואה שיש כאן פצע שמוציא דם, אנחנו יכולים לתלות בזה. איי, וכי לעולם לא תטמע? זה לא נוגע בכלל. פה מדובר שאנחנו יודעים שיש לה מכה שמוציאה דם. מוציאה דם עכשיו. בסדר? אוקיי. והסיום הוא כתמים תולה בה בכל עניין. כתמים תולה בה בכל עניין, משמע שאפילו דרגה א', כלומר, אפילו אם זה מכה שבכלל לא יודעת אם מוציאה דם או לא, כיוון שזה כתמים, אנחנו מקילים. כן, כתמים הרי זה רק זרד הרבנן, אנחנו מקילים בזה, ויכולה לתלות בכל מצב, בכל עניין. זה לא לגמרי לגמרי. ככה תסתכלו בבאר היטב, שמה על בכל עניין, זה בסעיף קטן כף, אתם רואים? אפילו בשעת ויסתה, אפילו אינה יודעת שמכתה דרכה להוציא דם, פוסקים, ותוך 3 ימים הראשונים של ספירת 7 נקיים, לא תלינן במכה. עיין שח, סימן קוף צדיבה, סעיף קטן י' ג', יש שם פסק של הרמ"א בעניין הזה, והמשמעות של זה היא חומרה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת שכל אישה שיש לה קטם, ואנחנו אפילו יודעים שיש לה פצע, והבודקת אומרת שיש לה פצע, לפי הדברים האלה, ב3 ימים הראשונים של 7 נקיים, אנחנו לא נתלה את זה בפצע, מכיוון שהיא צריכה קודם כל 3 ימים להיות נקייה לגמרי. אוקיי? האם באמת פוסקים ככה, או לא פוסקים ככה, יש פה מחלוקת גדולה מאוד, אבל זה אנחנו נראה בעזרת השם כבר בסימן קופצה דיבה. בסדר? שזה ההלכות של 7 נקיים. אוקיי? אז אני מסכם. בעצם יצא לנו ככה. יש חילוק בין אישה שאין לה וסת קבוע לאישה שיש לה וסת קבוע. אישה שיש לה וסת קבוע, אז אם זה בשעת ויסתה, זה הכי חמור שיש. או עונה בינונית. בסדר? ואז הדבר היחיד שיכולה לתלות בו זה רק מכה שהיא יודעת שמוציאה דם עכשיו. בפועל. קרי, בודקת הערה, ראתה שזה מוציא דם. שלא בשעת ויסתה, יש לה וסת קבוע, שלא בשעת ויסתה, זה בעצם המצב הקל ביותר שיש. אוקיי? הקל ביותר שיש, לכן אומר הרמ"א, שאפילו אם זה מכה שבכלל לא יודעת שמוציא אדם, גם כן היא יכולה לקלוט. כי זה לא שעת ויסתה, היא לא אמורה בכלל לראות עכשיו. בסדר? התז חולק על זה, השח תומך ברמ"א. אוקיי. אישה שאין לה וסת קבוע, זה דרגת ביניים. מה קורה לגביה? הרמ"א אומר, תלוי. אם היא יודעת שאדם בא מן המקור, אז זה צריך שהיא תדע שהמכה מוציאה אדם. דרגה ב'. אם לא ידוע שאדם בא מהמקור, יש לנו ספיק ספיקה, ואז מספיק, אפשר לתלות אפילו במכה שהיא לא יודעת אם מוציא אדם. בסדר? השח חולק על הספיק ספיקה הזה, השבט הלוי, רב אוזנר אומר, שלמעשה גדולי ההוראה קיבלו כן לסמוך על הרמ"א בדברים האלה, ככה ששורה תחתונה אנחנו סומכים על שתי הקולות של הרמ"א. בסדר? אוקיי, עד כאן ברור?
אבל
כן.
עכשיו שעושים הבדיקות, רק עושים הבדיקות בשעת וסת או בשעת או וסת בינוני או וסת הפלגה או חודש, אז זה הזמן שעושים את הבדיקות, או אם יש לה וסת קבוע, אז אז לפי לפי יכולים להשתמש בספק ספקה אפילו בווסת הפלגה או בווסת
מה, אם זה ואם זה ווסת קבוע, אז אתה לא יכול להשתמש בזה.
כן, ווסת לא קבוע, אבל זה
ווסת לא קבוע, ואתה אומר והיא בודקת בזמנים האלה.
כן,
אז אם אני אקרא לזה שעת ויסטה, אז רואים ברמה שזה לא נקרא שעת ויסטה. אם היא חוששת פעם אחת, הרי אישה שאין לה ווסת קבוע, אמרנו צריכה לחשוש לשלושה זמנים, נכון? לזמן החודש, זמן ההפלגה ולעונה בינונית. עונה בינונית אמרנו זה ההגדרה, הווסת הקבוע למי שאין לה ווסת קבוע. רואים את זה גם פה בלשון של הרמ"א, כי הרמ"א כותב הוא מכל מקום בשעת ויסתה או מ-30 יום ל-30 יום, שזה עונה בינונית למי שאין לה ווסת קבוע. אבל בעונת ההפלגה שלה או בעונת החודש שלה למי שאין לה ווסת קבוע, זה לא נקרא שעת ויסתה. זה לא נקרא שעת ויסתה. ולכן במצב כזה, לכאורה, לפי הרמ"א, אפשר להסתמך על הספק ספקה, נכון? אמת? אמת, צודק מאוד. בסדר? עכשיו, ראינו בהתחלה, דיברנו על זה, זה נקודה שהיא אולי כרגע פחות נוגעת למעשה, אבל חשוב לזכור אותה. בהתחלה ראינו שהמחבר כותב שאם יש מכה באותו מקום, תולים בדם הקטה, ואם דם הקטה משונה מדם ראייתה, אינה תולה בדם הקטה. כן? אז מדויק פה במחבר שרק אם ברור לה שזה שונה אחד מהשני, רק אז היא לא יכולה לתלות בדם הקטה. אבל מלכתחילה היא לא צריכה לבדוק ולשאול ולברר, אלא היא יכולה לתלות בזה וגמרנו. אמנם התז מביא שאם שני אדמים לפנינו, אז שכן תבדוק, זה מה שנקרא איקה לברורי. היא יכולה לברר את זה בקלות, אז שתבדוק. אבל מעיקר הדין, גם יש חולקים אפילו על זה. מעיקר הדין היא לא צריכה, היא לא צריכה לחשוש. למה היא לא צריכה לחשוש? אומרים הפוסקים, בגלל שהאישה הזאת בחזקת טהרה. בגלל שהיא בחזקת טהרה. אז כיוון שהיא בחזקת טהרה, אתה בספק, תעמיד אותה על חזקת טהרה. למה לחשוש שזה? למה לחשוש? יש לה איזושהי מכה, היא יכולה לתלות בגמר, זה לא, אני מעמיד אותה על חזקת טהרה. עכשיו השאלה היא, מה נקרא סטטוס של חזקת טהרה? מתי נחשבת בחזקת טהרה? הנודע ביהודה כתב שאישה נקראת בחזקת טהרה בזמן שהיא טהורה לבעלה. זאת אומרת, עברו שבעה נקיים והיא טבלה, עכשיו היא מותרת לבעלה, זה מה שנקרא חזקת טהרה. אבל מה קורה אם אישה נמצאת בתוך השבעה נקיים? היא לא בחזקת טהרה. בסדר? היא לא בזכתה. ולכן במצב שכזה אומר הנודע ביהודה, היא לא יכולה לסמוך מסתמה ולהגיד שזה בסדר. היא חייבת לבדוק. כן, להשוות את הדמים, לשאול, לברר. לעומת זאת, החתם סופר אומר שזה לא נכון. החתם סופר אומר זה נכון. אמנם חזקת הטהרה שלה היא רק אחרי שהיא תטבול, כן, ותתאר לבעלה, אבל מהרגע שהיא עשתה הפסק טהרה, היא כבר בחזקת שהיא לא תראה. זה המטרה של הפסק טהרה, כדי להוציא אותה מחזקת רואה לחזקת שאינה רואה. מספיקה לי העובדה שהיא בחזקת שאינה רואה, כדי שהיא לא תצטרך לחשוש שהדם הזה הוא דם ששונה מדם הראייה שלה, או מדם המכה שלה. בסדר? ולכן הוא אומר שמיד אחרי הפסק טהרה, כבר נאמרו ההלכות האלה, שהאישה יכולה בסתמה לתלות במכה שלה. אוקיי? טוב. עכשיו ככה, יש לנו פה עוד הערה חשובה. הערה חשובה זה משהו שהוא די שכיח. די שכיח אצל הרבה נשים, וזאת השאלה של פצע שנמצא בתוך הרחם. מתי זה שכיח? יודעים מתי זה שכיח? מה?
אחרי לידה
יכול להיות. יש אבל מקרה שהוא יותר שכיח.
היהודי,
נכון. והתקן תוך חכמי. התקן תוך חכמי זה על ידי זה שתוקעים את ההתקן בתוך הרחם ופוצעים אותו. ועכשיו השאלה היא, האם פצע בתוך הרחם, כאשר יוצא דם מתוך הרחם, האם דבר שכזה זה מכה שיכולה לתלות בה או שלא? אז כאן אמר רב שלמה זלמן אוירבך, אמר יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אמר ככה, אם יש פצע בתוך הרחם, ואני יודע שהאדם הזה בא כתוצאה מהפצע הזה, אז היא מותרת. ולמה? הוא אמר, למרות שאותו דם, אם הוא יצא עוד שבוע, הוא יתמה אותה, כל מה שנאסר זה רק דם שיוצא מהרחם באופן טבעי. אבל כיוון שכאן הוא לא יוצא באופן טבעי, כן? אז זה לא אוסר אותה, אז זה נקרא דם פצע. אתם מבינים? עכשיו, פה תשימו לב. באופן פשוט קשה לאנשים לקבל את זה. הרי זה דם מתוך הרחם, מה זה משנה? מה זה משנה אם זה, אם זה הגיע ככה, הגיע ככה, אז את אותו דם עוד שבוע אתה עושה. אבל פה אנחנו לומדים, זה לא נכון, יש גדר מתי דם נידה אוסר אותה. אותו דבר ראינו גם לגבי כתמים, אותו סיפור. דם שיוצא מהרחם, ואנחנו יודעים שהוא יוצא מהרחם, אבל הוא יצא בלי הרגשה, אז אנחנו אומרים שהוא יתמה אותה אך ורק אם זה יהיה על, על בגד לבן, ומקבל תומעה, ובגודל כגריס ועוד, וכל דברים האלה. למה? אז זה משנה. זה דם שאני יודעת שבא מהרחם. מה פתאום אתה, מה פתאום אתה אומר לי שזה טהור? התשובה היא לא. לא כל דם שיצא מהרחם מתמה, אלא אך ורק אם זה דם שיצא מהרחם באופן טבעי והייתה הרגשה שליוותה אותו רק בצורה הזאת. זוכרים, אפילו ראינו בסימן קוף פי ג' את החידוש של שם זמן אורבך, מה שהוא רצה לחדש, כן, דרך שפופרת, נכון? שזה לא יוצא, לא יוצא ישירות. אז זה גם כן, גם מצב הזה הייתי התאורה. מה זה? אז זה דם מבפנים. לא משנה, יש לזה גדרים, רק בצורה הזאת הדם מטמא אותה. עכשיו, רק מה? יכול להיות חשש אחר. החשש הוא שאולי הפציעה שקרתה לה בתוך הרחם, אולי היא גרמה לאיזשהו זעזוע בתוך המערכת שם, ולכן יכול להיות שזה גורם להקדים את הווסת שלה. זה החשש. לכן, שם זמן אמר, שאם באמת האישה עושה את ה-IUD, ממש שניים שלושה ימים לפני הווסת, אז כאן היא כבר צריכה לחשוש. פה היא כבר צריכה לחשוש, כי יכול להיות שבאמת הווסת יקדים. הלכה למעשה, מה שאני שמעתי מהרב בורשטיין בעניין הזה, זה שאם אישה עושה IUD, אז שתבדוק כמה זמן אחרי זה היא מדממת. אם היא מדממת אחרי זה יום, יום וחצי, ואחרי זה זה נפסק, אז בסדר, לא צריך לחשוש, רואים שכל אדם הזה זה רק היה מהפציעה וגמרנו. אבל אם הסיפור הזה נמשך ונמשך ונמשך, אז כנראה שהווסת הקדימה ולכן היא אסורה. בסדר?
פתיחת הרחם זה לא בעיה?
מה?
פתיחת הרחם...
או, אז, את, אז נכון, במידה ויש פה בעיה של פתיחת הרחם, אז אתה צודק. מה?
היהודים מכניסים, לא?
היהודים מכניסים, זה נכון. האמת היא ש... נכון, 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 זה נקודה חשובה טוב שאתה אומר, כי יש לי מי שאני צריך לברר אותו את זה עכשיו למעשה. אבל זה נכון, השאלה היא רק איך מכניסים את זה, בגלל שיש היום, יש היום דרך להכניס בלי לפתוח את זה כמעט בכלל.
כן, הם עושים את זה באופס, זה לא, זה יכול, בלי היסטרוסקופי, זה ממש, זה נכנס בלי לעשות שום דבר כאילו.
בלי לפתוח כלום.
לא צריכים לפתוח. יש פתח. יש פתח.
כן, אבל השאלה היא, הפתיחת הרחם זה יותר משלושה מילימטר.
כן, אבל יכולים, זה הולך בעצמו. יכולים לעשות את זה בעצמו. לא צריכים לעשות משהו כדי לפתוח.
וזה, הקוטר שלו הוא יותר משלושה מילימטר?
זה, אני לא יודע.
זה צריך לבדוק. זה צריך לבדוק. אבל בדרך כלל אני חושב שזה כאילו סגור, ואז תוקעים את זה, ואז זה נפתח או משהו כזה. בפנים.
כן.
משהו כזה.
אבל בדרך כלל פתיחת הרחם אפילו לא יוצא דם.
נכון. אם הייתה פתיחה של הרחם יותר משלושה מילימטר, זה משנה שהוא קנה דק שבדקים, אז היא נצמת. נכון. נכון. אמת. בסדר? אוקיי. טוב, בואו נתקדם הלאה לסעיף ו'. אומר השולחן ערוך, נאמנת אישה לומר מכה יש לי באותו מקום שהדם יוצא ממנה. וכן, אומר הרמ"א, אם אומרת, בריא לי שאין דם זה בא מן המקור, נאמנת וטהורה. אז קודם כל אמרנו, מה החידוש של המחבר פה? החידוש של המחבר הוא שכדי לדעת שיש לה אישה מכה, אמרנו קודם שהיא יכולה לקלוט במכה, אבל מאיפה אני יודע שיש לה מכה? מאיפה אני יודע? התשובה היא, על זה היא נאמנת. על זה היא נאמנת, והיא יכולה להגיד, יש לי מכה באותו מקום. הרי אמרנו, התורה הרי נתנה נאמנות לאישה, וספרה לה שבעת ימים, התורה נותנת לאישה נאמנות, מכאן למדנו שעד אחד נאמן בייסורים, וממילא, אם האישה אומרת שיש לה מכה, והיא יודעת שיש לה מכה, אז אנחנו מאמינים לה, אין בעיה. היה איזה מישהו שכתב לחתם סופר, סיפור היה שלא לא האישה אמרה, אלא האמא שלה אמרה, שהיא בדקה אותה או משהו כזה, וראתה שיש לה פצעים באותו מקום. אז אותו אחד ששאל את החתם סופר, רצה לומר, רק האישה נאמנת, אבל אמא שלה לא נאמנת, מה החתם סופר, מה אתה מדבר? מה זה משנה? עד אחד נאמן באיסורים, ברגע ש... ברגע שיש מישהי שאומרת שיש לה, לאישה הזאת פצע, מתוך ידיעה, אז אנחנו מאמינים לה, אין עם זה בעיה. אז זה נקודה ראשונה, זה מה שאומר המחבר. עכשיו, הרי מה אומר פה חידוש מאוד גדול? הוא אומר, וכן, אם אומרת, ברי לי שאין דם זה בא מן המקור, נאמנת או טהורה. טוב, אז זה לא בא מן המקור, מאיפה זה כן בא?
הצדדים.
מה?
הצדדים.
מן הצדדים? זאת אומרת, מכה?
כן.
אז זה מה שאמר המחבר, שהיא אומרת שיש לה מכה באותו מקום.
אבל כנראה שהרמה עכשיו שזה רק שהוא מדבר על המקור.
לא הבנתי.
שהשולחן ערוך מדבר על פצע במקור.
נאמנת לומר מכה יש לי באותו מקום, והרמה אומר וכן היא אומרת
גם
מן הצדדים. לא משמע ככה ברמה, נכון? פה, בפשטות הרמה משמע שהוא אומר חידוש אחר. שגם אם האישה אומר לך תשמע, אני לא יודעת בוודאות שיש לי מכה. לא יודעת. אבל אני אומרת לך, 100%, הדם הזה לא בא מהמקור, זה לא דם מהרחם. אני אומרת לך, אני יודעת לפי איך שנראה הדם שלי בדרך כלל, אני יודעת שזה, זה לא בא מהרחם. אין לי מושג מאיפה, זה לא בא מהרחם. הרי מה אומר? שהיא נאמנת על כזה מין דבר. וזה, פה זה חידוש גדול, האחרונים יקשו עליו, על הרי מה, הרי אין לה בעצם במה לתלות. היא רק אומרת שהיא יודעת שזה לא מהרחם, אבל אין לה משהו אמיתי שיכולה לתלות בו. והמקור של הדברים זה מעריבל שכתב את הדברים, כתב את זה רק בגדר של אפשר, לא בצורה שהיא ברורה, זה חידוש מאוד גדול. לכן, למה יישא משהו בזה הפוסקים? הביא את זה פה בפתחי תשובה, בסעיף קטן למדבר. הוא אומר, הם בתורת השלמים, דגול מרבבה, חוות דעת שפקפקו בזה. ומכל מקום, היכה דאיקה עוד צד להקל, יש לסמוך עליה. אם יש לנו עוד איזשהו צירוף, אז אנחנו משתמשים, קיצור, כסניף להקל אפשר לסמוך על הרמה הזה, אבל על זה לבד אנחנו לא סומכים, אלא רק אם האישה אומרת לך, אני יודעת שיש לי מכה באותו מקום, רק אז אפשר להתיר. בסדר? אוקיי, סעיף זין. אם כל זמן שהיא בודקת בכל החורים והסדקים, אינה מוצאת כתמים, כי אם במקום אחד בצדדים. בסדר? זאת אומרת שכל פעם שהיא, כל פעם שהיא עושה את הבדיקות, היא מוציאה את העד, ותמיד היא מוצאת נקודה במקום מסוים על העד, יש לתלות שממכה שבאותו צד בא. וכל שכן, היא מרגשת בשעת בדיקה, כשנוגעת בצד המקום ההוא כואב לה קצת, ובשעה אחורין וסדקים אינה מרגשת כאב כלל. בסדר? אז גם במצב הזה, כל שכן במצב הזה, זאת אומרת, היא גם מוצאת את זה בצדדים, וגם מוצאת, גם יש לה את הכאב הזה בצדדים, אז אפשר לדעת שזה בא ממכה. אז זאת הדרך השנייה כדי לדעת שיש לה אישה מכה. או שהיא אומרת לך, אני יודעת שיש לי מכה, או שיש לה את ההוכחה הזאת שיש לה מכה. עכשיו, פה יש ויכוח שלם, אתה אז הבין, ככה הוא דייק מהתרומת הדשן, שכל זה מדבר רק במצב שזאת אישה שיש לה וסת קבוע, וזה שלא בשעת ויסתה, ואז בצירוף כל ההוכחות האלה היא יכולה לדלות במכה, ולכן הוא יקשה על הרמה, זה שהרמה לא חלק פה וכו'. למה יישא השח אומר, קראת לא נכון את תרומת הדשן, כך הוא טוען כנגד התז, התרומת הדשן התכוון שההיתר הזה הוא היתר שעומד בפני עצמו, אפילו אם אין לה אישה וסת קבוע, זה לא משנה. זה כשלעצמו יכול להיות הוכחה, לעובדה שיש לאישה מכה. עכשיו, הנודע ביהודה פה אומר שמדובר על אישה שאנחנו יודעים שיש לה מכה, רק אנחנו לא יודעים שהמכה מוציאה אדם. אז כל ההוכחות האלה עוזרות לי כדי לדעת שהמכה מוציאה אדם. זה מה שהוא אומר. הרבה אחרונים אחרים חולקים ואומרים, לא, מדובר על אישה שאנחנו בכלל לא יודעים שיש לה מכה. אנחנו לא יודעים. זה הוכחה שיש לה מכה. כן? כמו שאנחנו הסברנו. זה הוכחה שיש לאישה הזאת מכה, ואפשר להסתמך על הדבר הזה. מה שחשוב פה להדגיש, כן? שלא נטעה, כשהמחבר כותב, וכל שכן היא מרגשת בשעה בדיקה, כשנוגעת בצד המקום ההוא כואב לה קצת, ובשעה אחורים מוסדקים אינה מרגשת כאב כלל, זה לא הכוונה שעל כאב לבד אפשר לסמוך כדי לדעת שיש לה מכה. בסדר? יש הרבה פעמים עלולים לטעות בזה. שואלים את האישה, כאב לך? כאב לך, אז גמרנו. אז אם כאב לה, סימן שיש לה פצע. זה לא נכון. זה לבד עדיין לא אומר. יכול להיות שלאישה כואב שם, ועדיין זה לא כאב מספיק כדי שיצא מזה דם. אוקיי? פה הכוונה בצירוף. היא גם מוצאת במקום אחד, וחוץ מזה גם כואב לה. אז פה זה באמת הוכחה שיש לאישה הזאת פצע, ועל הדבר הזה אפשר להסתמך. אוקיי?
כמה זמנים שאתם עושים?
מה?
המחבר אומר, כל זמן. כמה זמנים צריכים לעשות כדי...
מה זה כל זמן שהיא בודקת? אז כל זמן שהיא בודקת, נדמה לי הרב ווזנר שם דייק, שכל זמן רואים שרואים שפעם אחת זה לא מספיק. לפחות פעמיים. בדרך כלל, בדרך כלל מסתמכים על דבר כזה, אם יש שלוש פעמים. אם יש שלוש פעמים, זה עבודה יפה לקחת לעשות פאזל מהעדים, כשיש לך, אתה מקבל שלושה עדים ויש זה, ואתה מסובב כל אחד לפי הזווית שלו, כדי שיצא לך שלוש נקודות באותו מקום, ואז בדרך כלל מסתמכים. על פחות מזה לא מסתמכים.
יכול לעשות ביום אחד, יכולים לעשות דבר כזה?
באופן עקרוני, כן. כן. אז הרב מנחם בורשטיין אמר לנו ככה, שאישה שהיא הגיעה אליו, אישה שהגיעה אליו עם שתי בדיקות, וכל פעם הייתה שם נקודה של דם במקום מסוים, והיא שאלה אותו מה לעשות, אז הוא אמר לה, אני רוצה שתעשי עוד בדיקה אחת. אם יהיה טוב, יהיה רע. ואם יהיה רע, יהיה טוב. אז אמר לה, מה הכוונה? אם יהיה טוב, זאת אומרת, שהעד יצא נקי לגמרי, יהיה רע, כי אז אין לנו הוכחה שבאמת יש שם פצע. ואם יהיה רע, זאת אומרת שעוד פעם תמצאי שם, אז יהיה טוב, כי סימן שיש פצע ואפשר לתלות את זה. בסדר? זה היתר שעליו אנחנו מדברים. עכשיו, אישה שיש לה פצע. בדרך כלל זה יוצר בעיות מאוד מאוד גדולות בכל העניין של הפסק טהרה ושיבה נקיים. למה? בגלל שמאוד מאוד קשה לעשות בדיקה שתצא נקייה. עכשיו באמת באמת הדיון הזה ביסודו שייך לסימן קופצה דיבה, אבל אני כן רוצה להזכיר את זה עכשיו למעשה את השיטות בזה, וכשנגיע לשם בעזרת השם, אז אנחנו עוד נתעסק בזה עוד פעם, אוקיי? אז השאלה היא בעצם כזאת, על מה אנחנו יכולים לוותר? אוקיי, בואו נשאל את זה ככה. בגלל שזה ברור שאם האישה הזאת תעשה את כל הבדיקות כמו שכתוב במחבר בשולחן אור בסימן קוף צדיבה, היא תצא בשן ועין. כן, זה בשולחן אור כתוב שמשך כל השבעה ימים היא צריכה לבדוק פעמיים, פעם בבוקר ופעם לקראת הערב, ואם המקום פצוע זה משפשף ומשפשף, ואז היא מסתבכת עם המון המון בעיות. אז מה עושים במצב שכזה? על מה אנחנו חייבים להקפיד? אז כמובן מה שאני אומר כאן זה לא מכאן הלכה למעשה, אני רק אומר לכם את הגישות, את הכיוונים, כדי שתבינו את זה. בגדול המגמה היא לצמצם ולהתבסס על מה שבאמת האישה חייבת על פי דין. אוקיי? שזה אומר בעצם ברמת המינימום, האישה צריכה הפסק טהרה, יום ראשון לנקים ויום שביעי לנקים. זה המינימום שהאישה צריכה. אנחנו מוסיפים גם כן עוד בדיקה אחת באמצע, והסיבה לזה היא מאוד פשוטה. מה הסיבה?
שלא נגיע לסוף.
מה?
שלא נגיע לסוף, נתחיל מההתחלה מהסוף.
מה אתה מתכוון?
אם אנחנו מחכים שבעה, אם יש בעיה בבדיקה,
כן.
זה יותר טוב לדעת את זה קודם.
מהבחינה הזאת? כן. מהבחינה הזאת, לדעת את זה קודם. טוב, יכול להיות. יכול להיות, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר פשוט מזה.
חזקה?
מה?
חזקה?
לא. יותר פשוט. יותר פשוט. זה כבר קרה לי פעם אחת, אני חושב, שמישהי שמחה על היתר של ראשון ושביעי, ואז היא התקשרה אליי ביום השמיני, שהיא שכחה. זה בעיה. זה בעיה גדולה. זה בעיה גדולה. אז אם יש לה גם בדיקה של היום הרביעי באמצע, אז זה יכול להציל. זה יכול להציל אפילו את כל השבעה נקיים במצבים מסוימים, או אפילו אם היא צריכה להפסיד, היא תפסיד רק יומיים שלושה ולא יותר מזה. אוקיי? אז לכן עושים גם בדיקה אחת באמצע.
אבל... אם היא שכחה בסוף, אז מה היא עושה?
מה?
אם היא שוכחת לעשות את זה.
כן.
אז מה קורה?
אז מה היא צריכה לעשות?
כן. זה עוד יום? זה עוד...
אז פה השאלה. פה השאלה, אם היא עשתה בדיקה רק ביום הראשון, מעיקר הדין היא צריכה עוד פעם שבעה נקיים. כי אין לה ראשון ושביעי. ראשון ושמיני זה לא עוזר. אוקיי? אז אבל אם היה יום הרביעי, אז במצבים מסוים אפשר לסמוך על תשובה של הנודע ביהודה, שאם לא היה הפרש של 5 ימים בין בדיקה לבדיקה, אז אפשר לסמוך על זה. אם לא, אז לפחות נוסיף עוד יומיים, אבל לא יותר מזה. זה כבר יותר פשוט. אבל זה נראה כבר בקוף צדיבה. עכשיו, אבל מה שברור זה שהפסק טהרה ראשון ושביעי, ודאי שצריך. עכשיו, השאלה היא כזאת. בסופו של דבר, אוקיי, האישה הזאת עושה את הבדיקות. אבל הבדיקה יוצאת עם דם. הבדיקה יוצאת עם דם, אז מה עושים? כאן יש מחלוקת גדולה בין האחרונים בעניין הזה, עד כמה אנחנו צריכים שזה יהיה, עד כמה אנחנו צריכים שזה יהיה נקי מתוך הבדיקות האלה. ובעצם ככה, החוות דעת כתב שמה שהאישה הזאת צריכה זה הפסק טהרה נקי ובדיקה אחת מתוך השבעה נקיים שגם כן תהיה נקייה. עכשיו, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? למה הפסק טהרה צריך להיות נקי? נקי הכוונה אפילו מדם פצע. למה הוא צריך להיות נקי מדם פצע? בגלל שאנחנו צריכים הרי לדעת שהאישה הזאת יוצאת מחזקת רואה לחזקת שאינה רואה. אז נכון שאתה יכול לתלות בפצע, אבל עדיין אין לך הוכחה שהאישה הזאת הפסיקה לראות. לכן אתה חייב שההפסק טהרה יצא נקי, בלי זה אין על מה לדבר. אוקיי? עכשיו, חוץ מזה הוא אומר, אנחנו צריכים בשבעה נקיים לפחות בדיקה אחת, כדי שנדע שהימים האלה נקיים ובדוקים, וזה בסדר. כך הוא אומר. החתם סופר לעומת זאת אומר, לא. בהפסק טהרה, אני מסכים איתך, בהפסק טהרה אנחנו צריכים שהוא יהיה נקי לגמרי, זה נכון, אבל לגבי השבעה נקיים, אז פה אני בסך הכל צריך רק לוודא שהיא לא ראתה אדם אז, שהיא לא תסתור את הספירה של השבעה נקיים. ולזה אומר חתם סופר, מעיקר הדין מספיק, גם האישה אפילו לא הייתה עושה בדיקות בכלל, אלא רק חושבת ושמה לב כל הזמן שהיא לא רואה שום דבר. כמובן, לדינה ברור שחייבים בדיקות, אבל להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה. ולכן הוא אומר, אפילו אם היא עשתה בדיקה ומוצאת שם איזשהו קצת דם, ואפשר לתלות את זה בפצע, אז זה בסדר, אני יכול לתלות את זה בפצע. ברור, את ההפסק טהרה אני חייב נקי כדי לדעת שהיא כבר לא בחזקת רואה. אבל בשבעה נקיים מספיק לי שהיא מודעת לזה שלא יצא דם מהרחם באותו זמן. אז אפילו אם היא ראתה משהו על העד ואני יכול לתלות בפצע, זה גם בסדר. ואני יכול להתיר את זה. עכשיו, ביחס להפסק טהרה, אני יודע שיש פה הרבה פוסקים, למשל הרב דודוביץ', אצלו אני לומד, אז הוא על ההפסק טהרה לא מוותר בשום פני ואופן. שום פני ואופן. הפסק טהרה חייב להיות נקי לגמרי, לא משנה מה. עכשיו, אלא מה? יש, ככה הרב עוזנה גם כן פסק, יש לעומת זאת, לרב מרדכי אליהו, הוא מתבסס על, כמובן, מתבסס על האחרונים שקדמו לו, יש שיטה שאומרת שבהפסק טהרה גם כן אפשר לעשות, אפשר לסמוך על הפסק טהרה שיש בו נקודה של פצע, אם האישה עשתה 3 פעמים הפסק. היא עשתה 3 פעמים, זאת אומרת ערב, בוקר, ערב. היא עשתה הפסק, ובכל פעם היא מצאה נקודה במקום מסוים, כמו שראינו פה בסעיף זין במחבר, אז על כזה הפסק היא יכולה לסמוך. ולהגדיר את זה כהפסק. עכשיו, כמובן, כל זה מדובר רק אם היא מצאה נקודה קטנה. זה מה שנקרא בלשונו של הרב בורשטיין פצע למתחילים, כן? שזה ברור לחלוטין שזה פצע, כן? אם ימצא נקודה קטנה בלי ליחה מסביב, בלי זה לא משהו כזה גדול, אז אני יכול לדעת בבירור זה בא מהפצע, כן? או יש לי הוכחה שזה בא מהפצע, וההפסק יכול לחשב כהפסק נקי. אבל אם יש שם קצת יותר דם, כן? למרות שאדם שהוא קצת יותר מומחה יכול להגיד בבירור שזה דם של פצע, נכון? אבל להגיד שזה הפסק טוב, זה לא נקרא הפסק טוב. בסדר? אז מלכתחילה אנחנו לא סומכים על הפסק טהרה שהוא לא נקי. במצבי דוחק מאוד מאוד גדולים, אז הפתח הזה קיים לסמוך עליו. לכתחילה, מה שעדיף מצבים כאלה, אם באמת יש לאישה פצע, אז אחד מהשניים. אפשרות אחת היא ללכת לבודקת טהרה, שהיא תעשה לה את ההפסק, כן? והבודקת טהרה יכולה פשוט זה, היא יכולה לקחת את ה, את העד ולסובב אותו, היא מחזיקה את זה על מטוש כזה, כן? לא יודע איך קוראים לזה, אפליקטור, נכון? משהו כזה. היא מחזיקה את העד, מסובבת אותו על זה, ואז היא מסובבת ומדלגת על המקום של הפצע, כן? היא מדלגת על המקום של הפצע, וככה זה יוצא נקי לגמרי. בסדר?
למה זה בסדר?
מה?
למה זה בסדר?
לא, אין שום עניין לשים שם גם את הדם של הפצע.
כן, אבל זה לא בדיקה שלמה.
למה? לא, היא רואה. לא, היא רואה. הבודקת רואה. לא, כי הבודקת רואה שפה בנקודה הזאת יש פצע מדמם. היא רואה, וזה בצדדים. היא רואה שהפצע הזה מדמם, על זה היא מדלגת. אין בעיה, לו יצויר שהאישה הייתה יכולה לבדוק לא על ידי עד שהיא מכניסה פנימה ומוציאה, אלא שהייתה יכולה להתכופף ולפתוח את המקום ולראות. זה בסדר?
למה בודקת בכלל עושה...
מה? בסדר, בגלל כל החורים והסדקים. בסדר, צריך לבדוק בפנים בפנים. גם הבודקת לא יכולה לראות הכל, 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 הכל.
אבל היא מדלגת על המקום.
היא מדלגת על המקום שבו יש פצע, זה הכל. אין בזה בעיה, זה בסדר גמור. זה אפשרות שהיא בסדר. אני לא מצליחה בעיניך.
מה? זה רואה,
תורי, בעיני האפשרי. אז זה דרך שהיא טובה, וזה בסדר גמור לכתחילה, זה בסדר, אין עם זה שום בעיה. הדרך השנייה, שהיא פחות בטוחה ב-100%, אבל הרבה פעמים ראיתי שהיא עוזרת, זה לקחת KY ג'ל, לשים ג'ל באותו מקום, חצי שעה לפני הבדיקה, כן? כדי שזה יספיק להיספק בגוף, ואז ברגע שיש שם את הג'ל, אז המקום עצמו הוא יותר רך, והסיכוי שיש שפשוף ופצע הוא יותר קטן. אז יש מצבים שזה לא עוזר, אבל גם יש הרבה מצבים שבהם זה כן עוזר. כמובן, אישה שכזאת, שיש לה פצע, שאנחנו יודעים שיש לה פצע, לא צריכה לעשות מוח בהפסק טהרה. בסדר? יש? אוקיי, טוב. הלאה. סעיף ח', אם תרצה להתרפאות, אנחנו חוזרים לאותה אחת שרואה מחמת תשמיש, והיא רוצה להתרפא מהבעיה הזאת. צריך שיהיה קודם שתתחזק. קודם שתתחזק, הכוונה היא לפני שתהיה לה חזקה של 3 פעמים רואה מחמת תשמיש. אבל לאחר שתתחזק, יש מסתפקים אם מותר לסמוך על הרפואה לשמש אחר כך. ויש מי שמתיר אם אמר לרופא ישראל נתרפאת, ואם תראה האישה שפסק דם וסתה וראייתה על ידי הרפואות וניכר שהועילו, יש לסמוך אף על גוי. אוקיי. אז בעצם ככה, מה שאומר המחבר זה שכדי שהאישה תוכל להתרפא ותוכל לסמוך על זה שהתרפאה, זה צריך להיות עוד לפני שהוחזקה רואה מחמת תשמיש. אבל אחרי שהוחזקה רואה מחמת תשמיש, פה כבר יש ספק. למעשה זה מחלוקת בין הסמק והסמק לבין הרצווה, אלה שתי הדעות כאן. הסמק והסמק כותבים שצריך עיון האם אפשר, האם רופא יהיה נאמן להתיר אותה לבעלה, להתיר לה לשמש אחר כך, והרצווה כותב שאם זה רופא יהודי, אז כן אפשר, אז כן אפשר לסמוך עליו, ובאמת הוא יהיה נאמן. מה כל העניין פה? על מה אנחנו מדברים? ויש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. הגמרא בנידה בדף כף ב' מספרת על איזושהי אישה שהייתה מפילה כמו קליפות אדומות, שערות אדומות, ולא ידעו מה זה. חכמים שלחו אל הרופאים, והרופאים אמרו להם שיש לה מכה בתוך גופה, שם יש מכה במקור, והמכה הזאת היא זאת שמוציאה את כל הלכלוכים האלה, זה לא דם נידה. מה קרה שמה? אז אמרו חכמים שאותה אישה תיקח את אותם קליפות ותשים אותם בתוך מים, תשרה אותם בתוך מים. אם זה נימוח, כן, אם זה מתמסמס, היא טמאה. אם זה לא מתמסמס, היא טהורה. כך אומרת הגמרא. הראש שאל את הרשב"א, אני לא מבין, מה נפשך? אם חכמים שלחו לרופאים, זאת אומרת שהם סמכו עליהם. אז למה היו צריכים לעשות את הבדיקה הזאת? ואם לא סומכים עליהם, אז למה שלחו אליהם? אוקיי? הרשב"א לא ענה לשאלה הזאת, והחתם סופר אמר, ועוד אחרונים, שמכאן אנחנו רואים שכל מה שאנחנו סומכים על דברי הרופאים זה רק בתור ספק. אנחנו סומכים עליהם בתור ספק, לא בתור ודאי. עכשיו, ללחוץ שבת, למשל, מספיק לך ספק. שאלה של פיקוח נפש, אפילו בספק, אפילו בספק ספק אתה מתיר. אבל פה, האם אנחנו יכולים לסמוך על הספק שלהם כדי להתיר אותה לשמש לבעלה, להתיר איסור נידה? זה כבר לא פשוט שאנחנו יכולים להתיר. לכן, אמר השולחן ערוך, ושמעו הראשונים, לפני שהאישה הזאת התחזקה לרוע מחמת השמי, שהגיעה לחזקה הזאת, אז באמת אפשר לסמוך על הרופאים. אחרי זה, אז פה זה כבר שאלה, האם במצב של ספק אני סומך על הרופאים, או לא סומך על הרופאים, כי זה בעצם ספק. אז הסמק והסמק נשארו בצריך עיון, הרצווה אמר, אם זה רופא יהודי, יהודי ירא שמיים, אז יש פה גם את הנאמנות של עד אחד נאמן באיסורים, אז הוא כבר כן נאמן, אבל אם זה רופא גוי, הוא אומר, אני קשה לי להתיר, אשר פיהם דיבר שב וכולי, כך הוא אומר, ולכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. זה בעצם הטענה. יש לחתם סופר, עוד חידוש החתם סופר אומר שכל מה שהרופאים נאמנים, זה רק להגיד שבאופן כללי יש כזאת תופעה, אבל על גוף ספציפי של אישה להגיד, זה מה שיש לה, הם לא נאמנים. ולמה? אומר החתם סופר, ופה הנקודה שתראה למה היום כל זה לא נוגע, כמעט לא נוגע, אומר החתם סופר, כי הרופאים לא מדברים מתוך בדיקות, אלא מתוך השערה ועיון. כך הוא אומר. אז הוא אומר, יש להם השערה. אז האם ההשערה הזאת כן נכונה או לא נכונה? לא יודע, ספק. בספק, אתה יכול, כשאתה יכול להקל, אתה מקל. כשאתה לא יכול להקל, אתה לא מקל. ממילא, כל הדבר הזה, כך אומר הרב אוזנה, וכך מקובל בין הפוסקים, כל זה היה נוגע אז, כאשר הרופאים דיברו יותר מתוך הראש, מאשר מתוך ידיעה. אבל היום, כאשר יש לנו, כמעט על כל דבר ודבר, על כל תרופה, יש ניסויים, והרפואה הזאת עובדת ומוכיחה את עצמה, אז כאן אין שום בעיה לסמוך על זה. זה לא שאתה סומך על הנאמנות של הרופא, ואתה שואל האם הוא נאמן או לא נאמן. אתה סומך על התרופה, והתרופה הזאת היא תרופה שמועילה לאמיתו של דבר, זה מה שכתוב בסוף הסעיף. נכון? איך כתוב? אם תראה האישה שפסק דם ויסתה או ראייתה על ידי הרפואות, וניכר שהועילו, כן, זה הוכיח את עצמו. היא רואה שזה עוזר, יש לסמוך, אף על גוי. אפשר לסמוך אפילו על רופא גוי בדברים האלה, בסדר? אז כמו, אם מדובר על תרופה שעדיין לא ניסו אותה, תרופה חדשנית, כן? משהו שעכשיו יצא לשוק, ועדיין לא בדקו, ועדיין לא זה, והרופא אומר, אני אומר לך, אל תדאגי, זה עובד, זה יעבוד, זה יהיה בסדר. טוב, כאן באמת אנחנו בספק, מי יודע? אבל במידה וזו תרופה שאנחנו יודעים שהוכיחה את עצמה, והיא עוזרת כדי לרפא את הבעיה הזאת, אז אפשר לסמוך על הרופא, אפילו שהרופא הזה רופא גוי, אנחנו בעצם סומכים על התרופה. בסדר?
זה אפילו בלי שאנחנו רואים בעיניים שזה עזר.
נכון, כי אנחנו יודעים שהדבר הזה עבד. כן. דרך אגב, החתם סופר גומר יותר מזה, הוא אומר, גם אי אפשר להוכיח מגוף של גוי לגוף של יהודי. כן? זה אני גם שמעתי גם ממישהו אחר, מטפל אחר בכירופרקטיקה. גם כן הוא אמר לי, תדע לך שגוף של יהודי זה גוף אחר לגמרי. כך הוא אמר. אבל בסדר, זה, כל הדברים האלה זה כשאתה בגדרים של ההשערות, בגדרים האלה. כשאתה מדבר על דברים שהוכח שזה עובד, הוכח שזה עובד, אז זה הכי טוב שיש. בסדר? שכוח, יאללה.